משכינה אותנו בתוך המקום ומחוץ לנו. יש הסתרת צדיקים, כל אחד בדם שלו יכול להיות מבחינה צדיק שקיבל על עצמו את הגלות. בכל תא, בכל מסגרת חברתית, אנחנו יכולים להגיע להישגים שיהיו החשובים. ברוך השם לא צריך להיות פיתוח הקשר, אבל צריך פיתוח. יש דברים שצריך איזה פיתוח תהיה, היא אולי כבדה יותר מאשר מסוגלת להיות. בעיקוד במטרה, זה הרי התרגום המודרני של אותה מסוגלת נפש, אנחנו יכולים לחולל מחדש. אם אנחנו נעשה את המוטל עלינו, הקדוש ברוך הוא ישכיל את משפיע, אני צריך לעשות. ואז מחדש, יכול להיות שאתה פה מדינת השמונים, שתקום פה מדינת הלכה. מדינה של מדינת של חשמונאי, מדינת שהסתערו עליהם. אבל אותה מסגרת מדינית, שמדינת של חשמונאי מנחה אותה. ככה נדמה לנו ילדים, סיפורים שהיו פעם, באוזני שנה, אצלנו כל אחד שנה בבין הזמנים. שמובן. אבל מה יש ללמדים? ספר! אולי אנחנו לא יכולים לקרוא את זה, אמר את זה. זה רוצה להיות חבר כנסת. ספר סידור. יש לי ספר כזה שקוראים לו סידור, וספר סידור מכריחים ילדים להכיר אותו. היא אמרה לי, פלא להכיר אותו. מה יש? זה לא דבר קלאסי שהתייבדו. מה יש? כתבו לכם על קרן השחור, שאי אפשר ללמד ילדים שיש דבר כזה שקוראים לו סידור, מי דבר לא קוראים לו תפילה, לא תתפלל, תגיד
זה הזה שמסלם, הוא שלא יודע כמה, לפני. בראש פרשת תרומה, מה כתוב?
זה מה, זה מה אתה נורא?
לפני זה.
שמן למאור.
יפה, רק קשה שם. מה קשה בביטוי שמן למאור בראש פרשת תרומה? שם משהו לא נורמלי. הרי בראש פרשת תרומה מה מביא? בראש פרשת תרומה מביא
את חומרים שלו.
יפה, מביא את מה?
חומרים שלו.
חומרים למה?
חומרים למה?
חומרים למה? מה שאתה אומר זה את של הפסוק. חומרים למה?
להכנת...
מה זה מילה ניטרלית אתה אומר? להכנה? חומרים למה?
למעשה המשכן עצמו.
למעשה המשכן עצמו. כשאומרים אורות חשים, אורות דלים המועדמים, כסף, זהב, כל מה כסף, זהב, אך הביאו זה המזבח, עשו לזה. בקיצר, אנחנו מבדילים כמובן בין הבנייה לבין ההפעלה. החומרים שמופיעים בפרשת תרומה הם חומרים המיועדים לבניית המקדש. למה? ברגע שאמרת שמן המאור, מה יצר להיות עוד? קמח למחנה, יין למסכים, צאן לקורבנות. בעיית ההפעלה באה במקום אחר. שמן למאור הוא חריג. מה שאתה אמרת, מסמים לקטורות הסמים, זה הגרגרר של השמן, מדוע? כי איך עשו את שמן המשחה? לקחו, החומר הבסיסי היה שמן, ובתוך השמן הזה, כדי לבסם את השמן, שמו קטורת סמים. אז כתוב שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים, אתה שומע? בסמים לשמן המשחה. זאת אומרת, השמן הוא הגורם הדומיננטי שהכל מסתובב בו. ובכן, יש לנו דבר ראשון חריג, עוד לפני דלפני, לפני שבכלל מדברים על בניית, על הפעלת המשכן, כבר מדברים על חומרים, חומר מיוחד במינו להפעיל את הרוח. איפה החריג השני? בולט מאוד, המדרש לא מסתובב מסביב לו. ואתה תצפה. במה מדברת פרשת תרומה? פרשת תרומה מדברת בבניית המשכן. במה מדברת פרשת תצווה? בעיקרה? בבגדי הכהונה. מה טיבם של שני הפסוקים בראש פרשת תצווה? אין להם שום מובן. ואתה תצווה את בני ישראל עוד פעם. ויקרו לנשים את זה. הרי אמרנו קודם, אני לא מבין. אמרנו כבר שמן למאור. שמן למאור אמרנו, בסדר, יש לנו בעיה למה בכלל אמרנו, אבל אמרנו. אז אם אמרנו כבר, מה פתאום אתה נזכר עוד פעם ואתה תצווה את בני ישראל ויקרו לך שמן זית זהב? שני הפסוקים האלה מופיעים בין מקנה החצר לבין עשיית בגדי התאונה. אז סתם לזה מוגן. פתאום עוד פעם שמזהי. הרי באותה מידה צריך להביא, ואתה תקע לך קרח, ואתה תקע לך סוד, ואתה תקע לך סוד, ואתה תקע לך הנביא. למשל, המשנה ב... מהו ההסבר שהרמב"ם הבליה לשמונת ימי חנוכה? על סמך מקורות חז"ל. הרמב"ם הלכות חנוכה, למה אתה בשמונה? בנרות חנוכה. למה? יש לך משהו לאחר, למה הנס נקבר ביום השמיני? אם יש פח קטן שיבוא לדלות שמונה ימים, אפשר היה להביא יותר, היה יותר חופש, למה לא היו יכולים יותר לעד כזה? יש עוד סיבה טובה שזה יימשך. אז שכימו שמן טהור. למה שמונה ימים נתבטא שמן טהור? כי היה צריך לנסוע עד הגליל, עד אלפא, עד כה. ומשם היו מביאים זיתים ושמנים, וללכת בתנאי החירום של אז, מירושלים עד בערך סביבת נהריה, ושם למסוק את הזיתים ולהביא אותם, ולגע שמונה, ארבעה, קיצור, שואל. ואז הביאו שם קו לבוא, ואז הביאו שם אין דרום. זאת אומרת, שהיו בוחרים מקומות לעשות את הדבר הזה. ואותו דבר היו בוחרים גם שדות ביהודה שנוטות אל המדבר לצד דרום, כדי שאפשר יהיה לתת שם תבואה טובה, ככה משנה במנחות. ועוד ועוד ועוד, יש כמה וכמה דוגמאות, לשכת דיר העצים, לשכת הטלאים. הייתה במקדש מערכת גדולה שדאגה למבחר של צורכי המקדש. אז מה פתאום בין סקרים אתה תסרב? איפה פעם נוספת?
באמור.
פעם נוספת באמור. באמור, בסוף פרק, בפרק חטל ובעיקרא, בסוף פרשת המועדות, וזה כמובן רמז על פי חסיד אצלמה, שם יש ככה, שם יש רשימת כל המועדות.
אין לו חנוכה בתורה.
ואין הרמז לחנוכה בתורה. זאת אומרת, כשנגמר הפרשה של המועדים, אז מופיע שם עוד חנוכה, מופיע שם עוד חנוכה. אז כמובן, מי שמכיר את ספר ויקרא, יבין למה זה בא, ככה עכשיו גם הרמב"ן, למה זה נבלע פה. עכשיו, כאן זה המקום הנורמלי, כי כאן נגמר חנוכת המשכן בסוף ספר שמות, ואנחנו מדברים בתחילת ספר ויקרא על הפעלתו, על מה? בקורבנות. ורובו של ספר ויקרא הוא אגב גררה של ההפעלה על ידי הקורבנות. ואז ממילא באה ההפעלה של המנורה והשולחן, וזה הולך טוב מאוד העניין הזה. בסדר. עם כל זה אנחנו כבר איך שמסתדרים למושקה שלנו. שואלים עליך, אנחנו מגיעים לבעלותך, גמרנו כבר חנכו את המזבח, כבר יש יום טוב, כבר יש נורמליזציה. נגמרו י"ב ימי המילואים, י"ב חנוכת הנשיאים, שירה ימי המילואים, חפפה, לא חפפה, גמרנו. שאני מראה להם בעלותך את הנאות, ולמה לא באתי לך לתורה, ולמה לא באתי לך חיים לכם הפנים, וכל הדברים הטובים האלה. זה מה שהיה קשה למדרש על האתר, איך שהוא ראה את זה. זה הקושי הסוגייתי. איזה קושי יותר מקומי יש פה שהמדרש מתעסק בו? איזה מילה זה?
בהעלותך.
בהעלותך, כאן הוא תושב זה. בהעלותך. נרות מעלים אותם מאיפה למה? נרות מדליקים. בכל הפרשיות שאנחנו קראנו, על השמן, על הנקת המנורה, יש לנו קשיים, יש לנו קשיים גלובליים, זאת אומרת, עצם הפרשה והמיקום שלה. במקרה שלפנינו יש לנו קושייה על עצם הפרשה, איפה היא משתבצת פה, וזה הארון וכו' וכו' וכל המחלוקות וזה, אבל יש לנו גם קושי, מה הטיבה של העלייה הזאת, עלייה ממה למה? כמעט הייתי אומר, בעולם המודרני שלנו זה ביטוי יפה, אבל יותר מסתבר. איך אתה אומר? תעלה אור בחדר. בעברית ספרותית. למה זה מדויק? למה אי אפשר לשאול את השאלה כאן על הביטוי הזה? כי האור הוא בתקווה. כי שאני אומר, תלחץ על הכפתור ותעלה אור בחדר, מה זה תעלה? מאיפה אתה מעלה את זה? אתה מעלה את זה מישבת על הדומה. לכן למשל זה לא יהיה מדויק, אלא זה כבר יהיה מושל. אם אתה מדבר על מנורת שולחן, אם אתה מדבר על המנורה, אני יודע, היום יש כל מיני כזה, אבל רק. אבל בדרך כלל המנורה הנדרשת הייתה בתקרה. היא הייתה במקום גבוה כדי שיפיצו, ולכן הביטוי להעלות אור הוא ביטוי נכון ומדויק, ואנחנו כבר יודעים שהרבה ביטויים טכניים הם שאולים מן הסיטואציה כיצד הדבר הזה מתבצע. לכן אתה אומר להעלות אור, אבל מה שהיה פעם נורא, איפה הכהן עומד, והיה לו עוד אבן לפני, אני לא חושב עכשיו איך היה טכני, והוא לא היה לוקח אור ממקום גבוה, היא גם לא היה עולה. בעלותך אולי כמה, חזל עושים את החשבון כמה היה למתחי תפחים, הייתה המנורה והיה עומד עליה. בכל מקרה זה היה די קרוב אליו. אולי במשהו, לא להעלות, זה הקושי של המדרש גם בדברים האלה. אז יש פה כמה תשובות. אז אין החינם, הקטע שלפנינו למשל, לא משיב תשובה מקיפה, אלא פשוט אומר, זה חמים. למה חמים? לא כתוב. הקטע השני, בערותך את אני רוצה שמר כתוב, השם חפים. זה כבר, כאן יש איזה, אולי איזה תשובה נוספת. איזה תשובה משיב הקטע הזה? כאן כמובן משיב לאיזה קושי מן הקשיים שראינו? הקושי הגלובלי לא נזכר פה. בקטע הקודם, כשמדברים על חביבותם של הנרות, כשמדברים על המיוחד שבנרות, לא משנה שנה ושילש, טוב, אז אנחנו מבינים. הקטע הזה מדבר כמובן על איזה קושי? על הקושי של בעלותך. ומה היא התשובה שהוא משיב? נו, נכון, של מה? של מה? של האדם. של האדם של היציאה החוצה. זאת אומרת, בעלותך זה עילוי בשבילך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור. מה שהוא עשה את כל המצווה הזאת זה בשביל שאתה תתרום לך. מה שלא מוסבר בקטע, מדוע פעולת העלאת האור היא עילוי מיוחד לאדם. זאת אומרת, בסדר, אז אני מקבל שבעלותך זה קושי. הקושי הוא מדוע הוא בחר את הפועל הזה בעילויים. והתשובה היא, אגב, השאלה מתחככת עם איזו שאלה כללית אחרת, הרבה יותר מקיפה. עובדה, נכון. הפסוק הזה בישעיהו, שמשמש לו נקודת מוצא, מה הוא אומר? השם חפש למען צדקו, יגיד תורה ויעדים. איך הוא מתפרש לפי הדרשה הנוכחית? במה השם חפש? במה הוא רוצה? הוא רוצה או שפה, הוא רוצה אותך או לא. הוא יופי. אז עד איזה שאלה כללית, הוא רומז עליה? יפה מאוד. תאמי המצוות. למעשה, כל המערכת של ציוויים שהאדם מצווה בהם, היא עומדת פה לדיון. איפה באה לתשובה פילוסופית קלאסית? או איפה יש דיון בזה? זה בקשר לטעמי המצוות. אני שואל, בעצם הדיון, עצם הדיון, הדיון הוא מה היחס בין רצון השם לבין מעשה האדם. זה הפילוסוף בכוזרי. איזה באמת בעיה פילוסופית עמוקה קשורה בשאלה הזאת? כשאני רוצה משהו, השם חפץ, סימן שחסר לך. רצון מתמלא על ידי משהו. ואם השם הוא שלם ואתה אומר הוא רוצה, אז בא פה סתירה. אז מה מתברר? שהוא באמת שלם. אתה חסר. והקדוש ברוך הוא מבקש ליצור את התנאים שאתה גם תהיה שלם. אשר חפץ למען צדקו, דהיינו המצוות ניתנו כדי שאדם ישתלם בעזרתם. אז זו השאלה הכללית. גם כמובן איזה יסוד נניח בקשר למנורה הוא יותר חריף מאשר הקורבנות, שהקדוש ברוך הוא לא רעב ולא צריך קורבנות, זה אנחנו כבר מכירים מרב לא אומר לך וכולי וכולי, זה שאלות רטוריות. למה התשובות האלה בקשר למנורה לא יכולות להיות כל כך טובות? כי האור הוא יותר מבודן מאשר אוכל. אני מוכן לכך, פעולת העלאת האור היא נשמעת לנו יותר רוחנית. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות, לא, אני כבר מוכן לקבל. שהקדוש ברוך הוא לא צריך את כל הפעולות הקשות, אבל פעולת העלאת האור נשמעת לנו הרבה יותר מבודנת. ואולי באמת יש צורך, עובדה היא שמה חזרנו וחילו, והוא צריך. אז המדרש כל הזמן חותר לקראת זה שכל הפעולה של האדם היא לזכות אותו. לכן בהעלותך, דהיינו אתה תתעלה על ידי הדברים האלה. לכן אז עילוי בהעלותך אין החינמי. לכן אולי דווקא בקשר למנורה בא הביטוי בהעלותך, יותר מכל המעשים האחרים אתה מתעלה רוחנית על ידי הנורא. בעלותך את הנורות קטע ג', אתה מוצא 12 שעות. נו, איזה תשובה אחרת יש פה?
אבל למה נמצא אותה?
יפה, אבל נתחיל אחרת, למה בעיית הבעלותך?
למה ניסוחה
פה? זה ניסוחו של רש"י במקום אחר. קודם כל, אני ממשיך לטעון שכל הקושי הוא בעלותך. זאת אומרת, בעלותך היא נקודת המוצא. מהי התשובה? יש פה עילוי. עילוי על פני מה שהיה לדברים אחרים. העילוי של אהרון. איזה יסוד חדש העלה פה המדרש, שאיננו מופיע בדברי רש"י והרמב"ן הקלאסי. של מהו הרקע שעליו הציווי הזה נעשה בולט יותר? מה צריך להפריע לנו? מה? מהרון? זה משותף למדרשים המוכרים. אני רוצה לשאול, מהי התשובה המיוחדת בקטע הזה לשאלה המפורסמת הזאת? נו, עוד יותר, במה יש פה? מה מפריע לפי הקטע הזה? מה מפריע בחנוכת הנשיא? מה מפריע בחנוכת הנשיא? אני שואל, מה מפריע בחנוכת הנשיא לכשעצמה, בלי יחס למי שלא היה?
אם נורחקים יותר.
הסטנדרטים. ביידיש יש מדגם שושן ילדים, אלה יבונים אין פה. כל היוונים, הכוונה היא לכל החיילים, כן, כל הגויים, יש להם פרצוף אחד. איפה מפריע לך? קורבנו, קראת איזה בפה, אפילו אתה ממשבים. הכל אותו דבר, הכל אותו דבר. רצית להרגיש את הדבר האינדיבידואלי. איפה באמת באת תקנה של הדבר הזה? איפה אגב יש לזה ביטוי טקסטילי, קוסמטי? תנסה פעם לראות שבגברת יש אותה סמלה שאחת החברה שלו יש, סוף העולם. מיוחד. למה? כדי שהמיוחדות תבוא לידי ביטוי. מה מפריע לבתי ספר? בייחוד אצל בנות. תלבוש את החידה. תלבוש את החידה, אלה יבואו ואיפה, כל למה אותו דבר. כל אחד בעברי יבוא הייחוד שלי בפני ביטוי, מיוחד, מיוחד. אז איפה תוקן הדבר הזה? איפה תוקן הדבר הזה בקשר לנשיא? אבל באמת זה ככה. נניח, הנשיאים היו, תלויים. אני, יש לי חשבון מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, יכול להגיד יהודה, יכול להגיד ראובן, כל אחד ימצא איזה רומן מיוחד שהיה לו, ואגיד, אני רוצה להקריא בצורה אחרת. למה אתה מחייב אותי בצורה כזאת? וכולם סטנדרטי כזה. למה שלי לא שתכיר? מה מה? לא, אני חושב כל מיני, אני חושב בנשיאים עצמם, אני רוצה תרופה בנשיאים.
אבל אני חושב...
בן, כמובן. יופי, נו. אני לא יודע שאתה... אי, מאיפה תדע את זה? זה הרמב"ן, אבל איפה הרמב"ן ידע את זה?
מדרש רב.
המדרש. כל המדרש בפרשת נשוא ערך חשבון איך כולם עשו פעולה חיצונית שווה, ואף מכן, כל אחד מהם היה לו כוונה אחרת, כמו שהייתה לו כוונה על שם הנחלה שלו בארץ ישראל. המדרש שם ארוך מאוד, מפני שמה שמופיע בתורה כסטנדרטי, מופיע במדרש כאינדיבידואלי. זאת אומרת, יש פה איזה סיפור ביוגרפי של כל אחד מן הנשיאים שונה משם חברו. עכשיו אתה שומע איך המדרש פייס את העבור. מה היה קורה אם אהרון היה מצטרף נניח להיות אחרון? איך היינו מקבלים את זה כל כך יפה? אחרון אחרון חביב, ואהרון כנשיא הלוויים היה גם כן מקורבנות, כזה ולא... אז מה היה קורה? במה היה אהרון נתירת שהוא אחרון? מה כתוב לו בדרך שלך גדולה משלהם? במה זה גדול? שאתה לא סטנדרט. שכשאתה אלא גם מהעל אותך, אתה מתעלה על האחרים. זאת אומרת, העילוי שלך, כמובן מה שלא בא לידי ביטוי פה, ולכן אמרתי להכין את כל חמשת הקטעים, כי כל קטע עונה לקושי אחר. מה לא בא לידי ביטוי? או על איזה קושי הקטע הזה לא עונה? למה דווקא העילוי הזה בא לידי ביטוי בחנות במנורה? למה לא בקטור? זה קושי אתה רמבה. בסדר, אז את זה הוא לא מדבר. רק אמר לו, תשמע, אתה תעשה פעולה שאיננה תואמת לאחרים, שאינה קדומה לאחרים. ולכן, בהעלותך את הנאות יהיה לך אילים. אגב, היסוד האינדיבידואלי הזה, כמובן, איפה אנחנו אמורים להכיר אותו? למה יש לו כל כך חשיבות לדבר הזה? למה בכל שנים קודמות? מתברר שהענף בספרות, בספרות העולמית, שנקרא ביוגרפיה, הוא פטנט יווני. עד לימי יוון אנחנו איננו מכירים סיפור ביוגרפיה. זאת אומרת, שמעניין אותך תולדותיו של פלוי, שעלילותיו, שמעשיו, כל הסיפור הזה, איפה זה כמובן תואם את המשנה אצלנו? באופן מאוד מעניין. משה קיבל תורה מסיני. משה יחיד, יהושע יחיד, מה קורה אחרי זה? נביאים, זקנים, אנשי כנסת הגדולה, כולם ביחד, כולם על הקיר, כולם הולכים בקבוצתיות. קורבנות, מי זה נביא, מי זה זקנים, אנחנו לא יודעים, מכאן אנחנו לא יודעים, איפה אגב, איפה אנחנו לא יודעים את זה? איפה יש פירוט של הנביאים והזקנים? הרי אתם נביאים, כמה נביאים עשו זה לזה, נביאים הזקנים. איפה אפשר לעשות את זה? הרם, הרם הראש, יד החזקה, יש שם רשימה ארוכה. מה קורה אחרי משימון הצדיק? הוא היה אומר, השפיץ של האינדיבידואל, הדבר המאפיין את האישיות הזאת, וזה כמובן מקביל לתופעת יוון, אבל זה כבר דיברנו איתנו יותר. אז הנה לך, רמז פה לעניין הזה, כל הנשיאים כולם אותו דבר, אז אתה הוא אביך סודה אחת בלבד יחידי, היחידאיות הזאת, עשו לעצמם חנוכה, ואתם לעצמכם חנוכה. זאת אומרת, גם אם אני מסכים שיש הבדל בין השבטים בכוונה, אבל אין הבדל במעשה. במקרה של אהרון יש גם הבדל במעשה, ולכן שלך גדולה משלהם. כי אחרת אתה יכול לשאול, מה ההבדל באמת? למה להביא קורבן של, של כתורת או של לילים או של עתודים וכל הסיפור הזה, זה שונה מאשר להעלות אור במנורה? התשובה היא, למה זה שמחה גדולה? במה היא גדולה? הרי זו אותה עבודה. בעיקרון זו אותה עבודה. התשובה היא, בגלל כאן יש לזה שותפים, וכאן אין לזה שותפים, גם עם הכוונה שלהם שווה זו לפעמים. בהעלותך אחר, זאת אומרת, יש המיוחד של המנורה בקטע הבא, זה דבר שאנחנו מכירים אותו, זה על בעיית העשייה של המנורה. ויש אחר כך איזה כבר לא אוכל למשל בפסקה אחרת יש עוד איזה עיסוק אישי גדול מאוד בהעלותך. יש איזה עילוי לאדם שמדליק את המנורה, רק יקרא אותו בגלל דבר מיוחד. זה שאמר הכתוב גם חושר לא ירשיש ממך, פסקה אחרת, לילה כיום יעד קשך שעורה ולאן אתה אומר להדליק. למשל, מה הדבר דומה למה שהיה לו אוהב, אמר לו המלך ביתה של שכה ניסועד היום לך והקיל, הלך לעבור מתקין מיטה של אידיוט ושולחן של אידיוט, כיוון שבה המלך באו מושה ראשים סיביקו מכאן ומכאן מנורות של דעם לפניו, כיוון שראו אבו את כל הכל הזה מתבייש ומתקין את כל מה שהקיל לו, שהיה לו הכל מנהל אידיוט. אמר לו המלך, מה הוא? לא אמרתי לך ששכה ניסועד היום, למה לא התקנת לי? אמר לו אבו, אדוני המלך, כשראיתי את כל הכבוד הזה מתביישתי והתמנתי כל מה שהקלתי לך שהיו כלי אידיוטו. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל קהילי שבאתי לי ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך. קיצר זה נדרש יוצא מן הכלל, השפת אמת בפרשת בעלותך עשה איתו קפיטל מצידי צדדים. מדוע שוב המדרש הזה מתייחס לזה בעיה יסודית מאוד בחשיבה הדתית, והוא נותן לזה תשובה קלאסית של קלאסית. ויש לה קשר עמוק מאוד עם ימי חנוכה. המלך אמר, תשמע, אני בא איתך לאכול. בסדר? אז הלכו והפכו את העולם, ניסו וניסו, מקסימום שיכול היה המארח לעשות. ברגע שהגיע הקדילק של המלך, והתחילו להוציא את כל הדברים האלה, הוא אמר, מה אני עשיתי את המקסימום שאני יכול? כל זה אפילו למינימום של המלך הוא לא מגיע. הלכו מהר, התמין את כל הדברים האלה, והם התחילו להגיד כל שלהם, והמלך אמר אחר. אנחנו דיברנו שאתה עושה מסודה, בינתיים אני רואה פה את כל הדברים שלי. אז הוא אמר לה, אני התביישתי. אמר לו, אתה התביישת, אני דווקא רוצה את שלך. איזה בעיה בסיסית יש לנו? זה אותה בעיה שלא נזכר. מה הפירוש שאתה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא? נניח האור. כל הפנסים שבעולם, עם כל הפרוג'קטורים הכי גדולים שבעולם, לא יגיעו לעוצמת השמש. אז הקדוש ברוך הוא יהיה יכול לעשות יותר עוד. מה הוא צריך? כל כמה שעדים פנסים בכל העולם כולו לא יגיעו למה שהירח בגלל הוא עושה. מה צריך את כל הדברים האלה? אז זאת אומרת, מה טיב המעשה האנושי של האדם? זה השאלה של המדרש. איזה מעלה יש לאוהבו של מלך הזה במקרה של חדים? שהוא מתבייש, שהוא יודע פרופורציות, הוא מבין שהוא פרופורציה למה שהיה הוא כלום, אז לכן הוא מתבייש וחיסל את כל הדברים האלה. מה אמר לו המלך פרדוקסלי? דווקא מפני שאתה מתבייש, אז זה הדבר הכי טוב שאני יכול לקבל ממך. ואז נעשה ברור קבל מהמלך. מה המלך מקבל ממנו? כלום, הבושה. למה הבושה זה הדבר הכי ראוי שהמלך יכול לקבל? פרדוקסלי.
ושהבושה הרצה שלה זה כבר יקרה לה.
כן, זה פשוט. שמעתם
את הדבר הזה יכול לתת, זה כלום.
זה כלום. לתת כלום, אתם מרגישים את הפרדוקס. כשאני נותן, אני נותן מתנה. אז כשאני נותן, מה מונח בעצם נתינת המתנה? שחסר לך. ברגע שאני נותן לך, אז לי יש משהו עליך. איך יכול להזמח להגיד את זה למלך? אז יש לך חושי על המלך אמר, המלך אמר, אבל מה אתה חושב? אם אתה טיפש ואתה חושב שבאמת המלך צריך, ואתה מכין לו, אז אתה נפש גדול. למה הוא נחשב אוהבו של מלך? מכיוון שהתברר באמת שהוא מרגיש שום דבר אין לו. איך נותנים כלום? נותנים כלום, זה המתנה הגדולה ביותר של המנורה. מה יש בחלוקה שזה היסוד של נתינת כלום? מה היסוד של חלוקה? מה נותנים לקדוש ברוך הוא? מה נותנים
לקדוש ברוך הוא?
הודיה, הודעה. נו, למה הודעה זה נתינת כלום? זה הקשר בין שורש וידוי לבין הודעה. כשאתה נותן תודה, אז למעשה אתה מתוודא שמה? אתה קיבלת משהו, אין לך שום דבר, ואתה נותן תודה. כתוב במדרש, לעתיד לבוא, כל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה. לעתיד לבוא, כל התפילות בטלות חוץ מתפילת תודה. למה? זה ממש אותו דבר. בזמן שאני נותן קורבן, אז יכולה להתגנב איזה מחשבה בגלל שאני נותן לקדוש ברוך הוא. על זה בא הנביא צועק עם הרב באותה לך. כשאני אומר מי קורבן תודה, על מה אני מביא את זה? על מה מביא קורבן תודה? על שעשו לי שאני כלום. התודה זה ההצהרה שאני, שבלי שעשית לי את החסד, אז אני לא הייתי יכול להביא שום דבר לא. אז למעשה קורבן תודה זה ההצהרה שאני חתיכת כלום. זה בדיוק מה שקרה אוהבו של מלך. חלוקה יסודו בהודעה. חלוקה, כמו שמעתי מהחלוקה בהודעה. מה טיבה של ההודעה הזאת? הנה בא לך את הנרות. המשל הזה של ההתביישות, המשל הזה של הבושה שאומר, אני באמת לא יכול לתת שום דבר לקדוש ברוך הוא, זה שפיץ היסוד של דברי חלוקה. לכן כמו שמונת ימי חלוקה אלו, בהלל ובהודעה, מה טיבה של ההודעה הזאת? ההודעה הזאת זו ההצהרה שאין לאדם שום דבר. זה הבושה החביבה על האדם יותר מאשר כל דבר אחר. לשיעור הבא אני מבקש בפרשת ויגש, אנחנו חוזרים למדת תנחומא, פסקאות ד' ו-ה'.